שלום וברכה, אנחנו בסדרה של מעשי חכמים, ואנחנו רוצים לדבר היום על נחום איש גמזו. נחום איש גמזו, כולנו מכירים הביטוי של גמזו לטובה, כאילו כל דבר שקורה לך, כל דבר שאתה רואה אותו, מתבונן בו, הכל לטובה. הדבר הזה מעורר שאלות תמוהות. יש דברים קשים, יש דברים רעים, יש דברים לא טובים. מה זאת אומרת? גמזו לטובה וגמזו לטובה וגמזו לטובה. מהו המעמד הרוחני שעומד מאחורי מילה כזאת, מאחורי אמירה כזאת של גמזו לטובה? ומה קורה כשאני רואה משהו לא טוב? אז גם אני צריך להגיד גמזו לטובה? דרך האישיות המיוחדת של נחום איש גמזו, ננסה לעמוד על השאלה הזאת. הגמרא במסכת תענית מספרת סיפור קשה ביותר על נחום איש גמזו, על הבריאות שלו, על דרך החיים שלו, איך הוא היה נראה. הגמרא מתארת כל הדברים הללו ומציגה תמונה קשה מאוד של החיים שלו. אומרת הגמרא, אמרו עליו, על נחום איש גמזו, שהיה סומה משתי עיניו, היה עיוור משתי העיניים שלו, גידם משתי ידיו, לא היו לו ידיים ולא היה רואה כלום. קיטע משתי רגליו, גם שתי רגליים לא היו לו. וכל גופו מלא שחין. לא מספיק שאין לו ידיים, שאין לו רגליים, שהוא לא רואה, גם כל הגוף שלו מלא בפצעי שחין. ורגלי מיטתו מונחות בספלים של מים. הרגליים של המיטה שלו היו עומדות על ספלים של מים, כדי למה? כדי שלא יעלו עליו נמלים. אין לו שום יכולת להוריד אותם, אין לו רגליים, אין לו ידיים, הוא לא יכול לזוז, ממילא יעלו עליו נמלים, זה מסוכן לו. שמו מים ברגליים של המיטה כדי שנמלים לא יעלו. מצב קשה ביותר, אי אפשר בכלל לתאר סבל של אדם כזה. פעם אחת, הייתה מיטתו מונחת בבית רעוע. לא רק המצב הגופני שלו, לא רק הסביבה הקרובה שלו, גם הבית שבו הוא נמצא הולך להתמוטט וליפול. ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו, ואחר כך לפנות את הכלים. אם הבית הולך ליפול, מה הדבר הראשון שמוציאים? את בני האדם, את האנשים. באו תלמידיו, רצו להוציא אותו החוצה. אמר להם, לא. בניי, פנו את הכלים, ואחר כך פנו את מיטתי. קודם כל, תוציאו את כל מה שיש בבית, ואני האחרון שיוצא. למה? שמובטח לכם. כל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. תדעו לכם, כל עוד אני בתוך הבית, שום דבר לא, רע לא יקרה פה. אז תוציאו את כל הכלים, אז תוציאו אותי, ורק אז הבית ייפול. איזה צדיק גדול זה. איך יכול להיות שכשכל הוד הוא בבית, לא יקרה שום דבר רע? אם כן, כנראה שהוא צדיק גדול מאוד, אנחנו יודעים, תנה. אז איך זה קרה לו? מיד תלמידיו ישאלו את זה. פינו את הכלים, ואחר כך פינו את מיטתו, ונפל הבית. בדיוק כמו שהוא אמר. אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? אני חושב, אם אנחנו היינו תלמידים של היום, אז מן הסתם היינו מקליטים אותו, היינו מסכמים אותו, היינו מבקשים ממנו ברכה. אני בספק גדול אם היינו מעזים לשאול אותו, רבי, אם אתה כזה צדיק, למה אתה חולה כל כך? זוהי שאלה של תלמידים שיודעים שרבם רוצה את השאלה הזאת, שיודעים שרבם מקבל שאלות כאלה, תלמידים שיודעים להיות תלמידים. אומרת הגמרא, אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי. אני אשם בדבר הזה. שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי. הלכתי לבית חמי. והיה עם מסוי של שלושה חמורים. כנראה מסוי גדול ורציני. שלושה חמורים לקחו אותו. מה היה במסוי הזה? אחד של מאכל, אחד של משתה, ואחד של מיני מגדים. אוכל, שתייה, מיני מגדים. הרבה מאוד אוכל ושתייה בדרך לבית חמי. בא אני אחד ועמד לי בדרך. אני הולך בדרך ופתאום עומד איזה אני, ואמר לי, רבי פרנסני, תתן לי משהו לאכול, תן לי משהו לשתות. אמרתי לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור. אני אתן לך, אבל חכה רגע, אני ארד, אני אפרוק את החמור, ואחרי זה אני אתן לך. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצאה נשמתו. עד כדי כך הוא היה במצב קשה, אני בינתיים אומר להם, נחום, פרוק את החמור, והאני מת. הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך, ייסומו. העיניים שלי שלא ריחמו על העיניים שלך, לא יראו יותר. ידיי שלא חסו על ידיך, יתגדמו. רגליי שלא חסו על רגליך, יתקטעו. ולא נתקררה דעתי, עד שאמרתי, כל גופי יהה מלא שכין. אמרו לו, אוי לנו שראינו חברה. אמרו לו התלמידים, אוי ואבוי שאנחנו רואים אותך במצב כזה. אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני, בכך, אוי ואבוי לי אם לא הייתם רואים אותי במצב כפי שאני. והשאלה נשאלת, אני רוצה להעלות פה שתי נקודות קצרות, כמובן שאפשר לדבר על זה באריכות. אני רוצה לשאול אתכם, האם לדעתכם, באמת אם היה נותן נחום איש גמזו אוכל ושתייה לעני הזה, זה היה עוזר לעני? האם אני שמת בתוך כמה דקות, כמה זמן לקח לפרוק את החמור, 10 דקות, 15 דקות, ותוך כדי זה העני מת, כנראה שהעני היה במצב קשה ביותר. מי יודע בכלל אם אוכל ושתייה היו מועילים לו? זה דבר אחד. דבר שני שצריך לשים לב היטב פה בסיפור, שאנחנו איש גמזו לא קוטע את ידיו של עצמו, לא עושה את עצמו עיוור, לא קוטע את רגליו. הוא אומר, ראוי לי שיקרה כך. הוא אומר, ידי שלוחסו על ידיך יתגדמו. זאת אומרת, הוא לא עושה את זה בעצמו, אבל הוא אומר, כך ראוי שיקרה לי. וזה באמת קורה לו. סימן שמשמיים כנראה הסכימו איתו. אז מצד אחד אני אומר, המעשה שהוא עשה, הוא לא נראה בעינינו כל כך נורא. הוא עיכב בכמה דקות את הצדקה לעני. זה לא היה אמור להרוג את העני, הוא בוודאי לא אשם במותו של העני. אבל מהצד השני, משמיים מסכימים, שזה הדבר שצריך לקרות לו, כי הנה עובדה, צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, כנראה שהסכים על ידו. הביטוי לעניין הזה של גם זו לטובה, אני חושב שהוא ניכר הרבה מאוד, למרות שהוא לא מופיע כאן בסיפור במפורש, אבל זאת האישיות של נחום. נחום יש גם זו, לוקח את המציאות, לוקח אחריות על המציאות. הוא לא רואה מציאות ואומר, טוב, אני לא אשם בה, אני הזה במצב קשה. כנראה שהוא היה מת גם בלעדיי, ולכן אני יכול להמשיך את חיי הלאה. לא. הוא אומר, אני יודע שאולי אני לא אשם, אבל אני בעצמי לא עשיתי את כל מה שאני יכול כדי לעזור לאותו אני. יכול להיות שאולי באיזושהי סיטואציה זה כן היה עוזר לו, אני צריך לעשות את כל מה שאני יכול כדי לפעול לטובה במציאות. מעניין מאוד שכל הסיפורים אנחנו משגם זו, קשורים לא רק בזה אמירה כללית וארטילאית, הכל לטובה, אלא קשורים תמיד במעשה שהוא עושה כדי לפעול במציאות. הוא לא אומר גם זו לטובה ונשאר בבית, כי הכל לטובה. הוא אומר גם זו לטובה ועושה מעשה בתוך המציאות. גם המעשה הזה שהוא עושה מול התלמידים, הוא לא מספר להם, אבל כשהם שואלים אותו, הוא עונה להם ואומר להם, תדעו לכם, יכולתי לתת דרשות על צדקה, יכולתי לפתוח מכון לצדקה לעניים. במקום זה בחרתי קודם כל לקחת אחריות על מה שאני עשיתי ולהעניש את עצמי. נחום יש גם זו בדרגתו, ברמתו, זה העונש שהוא בחר לו ומשמיים הסכימו על ידו. אבל אמירה של פעולה בתוך המציאות, אמירה של אמונה גדולה בטוב של המציאות מצד אחד, ומצד שני בלקחת אחריות על הדברים הטובים והפחות טובים, היא תכונתו של נחום יש גם זו. וזה בעזרת השם נראה גם במדרש הבא. עד כאן.